ערב טוב, ערב טוב. אז אני מתחיל. אנחנו עוסקים בספר הראשון, וכדי לדבר על המבנה והמשמעות צריכים להרחיב קצת, ואני רוצה עוד מעט לדבר כמה מילים על איך אני רואה את זה מבחינת הנושאים, וגם מבחינה דידקטית. זה נושא מורכב, ונגיש לזה לאט לאט. המזמור שעוסקים בו היום בספר הראשון, מזמור ח', קשור במיוחד למה שזכינו לראות לצערנו בימים האחרונים. תמיד מתפללים לחיילים, לפצועים ולמפונים, לראות את התמונות הנוראיות של משפחת ביבס, האימא והילדים שלה. זה ממש מה שנאמר: מפי עוללים ויונקים ייסד את העוז למען צורריך להשפיט אויב ומתנקם. לצערנו ראינו את זה על דרך ההיפוך. ונתייחס לפסוקים, קורע הלב לראות ולשמוע על הזוועות האלה שמפלצות של בני אדם יכולים לעשות. ויהי רצון שנמצא נחמה, שהם ימצאו נחמה. אבל סוזן מצא לינק יותר מעודד של האליה ששוחרר מחמאס אחרי 54 ימים, ובדרך במטוס הוא אומר עם אמא שלו תהילים. תודה רבה סוזן שמצאת ושלחת לי את זה, ויהי רצון שתתקבלנה כל התפילות לטובת כולם. אז מבחינת הנושאים, איך שאני רוצה ללמד את תהילים כפרשנות הקשרית, אני עוסק בזה, כפי שסיפרתי לכם, זה עכשיו 13 שנה, אשרי האיש שזוכה ללמוד עוד ועוד, וללמד ולכתוב ולהתבונן, וגל עיניי ואבית הנפלאות מתורתך, וזה לא קל בכלל להיכנס לזה, במיוחד שלא מכירים, במיוחד שזה ספר ענק, במיוחד שיש שיטות ייחודיות מאוד מאוד ללימוד ספר תהילים בדרך הזאת. אז בגרסה הנוכחית של סדרת השיעורים אני בעצם משתף אתכם בכתיבת ספר תהילים, איך שאני רוצה לכתוב ספר קצר, לא פירוש ארוך מקיף של מאות מאות עמודים, אלא לראות איך בנוי הספר, מה השיטות שלו, קונטקסט ואינטרטקסט, מה המבנה הכולל של חמשת ספרי תהילים, ולהתרכז עכשיו בשלושה מוקדים, שלושה נושאים. עסקנו בשני השיעורים הקודמים במזמור א', שזה חלק של הפתיח, מזמור א' ב', עסקנו חמישה שיעורים במזמור למד ד', ועכשיו אני רוצה לעסוק במבנה הספר הראשון. אז מזמור למד ד', להוסיף חמישה שיעורים, זה מכובד, מזמור אחד ולהרחיב ניתוח המזמור, הקשרו בחטיבה הזאת, הכנה לחטיבה הבאה, מכובד. לדבר שני שיעורים על מזמור א' ומזמור ב', מכובד, על כל מזמור להקדיש שעה, מכובד. מבנה ומשמעות של כל הספר הראשון זה בלתי אפשרי, כי אז צריכים ללמד 41 מזמורים ולחלק אותם. אז אני רוצה לתת להם מבט על, ובכתיבת הספר אני בעצם רוצה להכין, כשאתה קורא את הספר הראשון, ואותו הדבר כמובן יהיה אחר כך עם הספר השני, תמיד לתת מבנה ומשמעות של כל הספר השני והשלישי. וזה מה שאני רוצה לעשות עכשיו עם הספר הראשון. אחרי שלמדנו א' וב' וקיבלנו איזה מושג על הפתיח, ולמדנו את למד ד' וראינו איך הוא קשור וקשור מכל כיוון, אני רוצה עכשיו לתת תמונה כוללת, כמובן ברזולוציה שאני צריך להיות הרבה יותר רחוק מהשטח, מעל הספר, כדי להסתכל מלמעלה, ואני מאבד את הקרקע, כי אני מתרומם מעל זה. אז מטבע הדברים זה שיעור שונה, מבנה ומשמעות, אבל זה מה שחייבים לעשות, אחרת אף פעם לא נראה את זה במבט על, במבט של ציפור, או במקרה הזה במבט של סטליט, להסתכל ממש ממש מלמעלה. אני בכל זאת מקווה ומאמין שעם שיעור לכל ספר, או פרק בספר לכל ספר, מבנה ומשמעות, אפשר לקבל תמונה, ואני אקדיש לזה יותר זמן, כפי שתראו מיד. וצריכים להיכנס לזה, זה בדיוק ההתמודדות של מרוב עצים, לא רואים את היער, וזה באמת אתגר, אבל אם זה עובד, זה עובד יפה מאוד מאוד מאוד. אז אני מתחיל לחזור עוד פעם על הנושא. ספר תהילים מחולק מחמישה ספרים, כאשר בספר השני כתוב קולו תפילות דוד בן ישי. זה התרשים של כל הספר. יש אוסף לדוד בספר הראשון. הספר הראשון יש אוסף לדוד, קוראים לזה The First David Collection, וזה מג' עד מ"א. למעשה כל המזמורים פה מיוחסים לדוד, חוץ ממזמור י' ולמד ג' כי הם סמוכים, חוץ מהפתיח. דיברנו על הפתיח פעם ראשונה, הפתיח זה כמו כרטיס ביקור של דוד המלך. המחבר מציג את עצמו, מי אני הכותב, מי אני המחבר, והוא אומר, אני מלך, זה מה שנאמר במזמור ב', ואני לומד תורה, כי בספר דברים כתוב שהמלך צריך לכתוב לו ספר תורה ולקרוא בו כל הזמן. אז זה ככה, בפתיח המשורר מציג את עצמו, אכפת לו מעם ישראל מציון, מביטחון עם ישראל והרעיון המשיחי בירושלים, על פי השם, פרק ב', והוא מתבסס על פרק א', שזה לימוד תורה. זה כרטיס ביקור. אני הראיתי לכם שיש שני חברים מאוד מוכשרים, נועם יעקובסון וחובב יחיאלי, שמכינים לי סרטים קצרים של 4 דקות על כל ספר, ואני מחכה שדוד המלך מוציא פה כרטיס ביקור ומספר את א' ב'. מקווה שזה יהיה מוכן בעוד חודש, אז אני אראה לכם. ואז בא אוסף ראשון לדוד, וזאת תורתו המוסרית הדתית של דוד המלך. זה בניגוד גמור לאוסף השני לדוד, שזה הנהגתו כמלך דוד ומסתיים עם שלמה. לא אדבר עכשיו על האוסף השני לדוד, יש לו מספיק עבודה עם האוסף הראשון, אבל זה אווירה שונה לחלוטין. המזמור הראשון נון א' מתחיל בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע, נון א', ואחרי חטא בת שבע התינוק שלו מת, הוא אמר חטאתי, בבוא אליו נתן הנביא ונתן הוא מספר לו את משל כבשת הרש, חטאתי, והתינוק מת, ונולד לו עוד ילד שקוראים לו שלמה, והשם קרא לו ידידיה כי השם אהבו, והוא יהיה ממשיך דרכו אחרי החטא. אם זה הסיפור שסיפרתי לכם כרגע מספר שמואל, הרי בספר תהילים יש מדרש שמנון א' עד עין ב', עין ב' זה לשלמה אלוהים משפטיך למלך תן וצדקתך לבין מלך. אז זה האוסף השני, ההופעה הציבורית של דוד, כאשר הוא מוקף מ-12 משוררים. אסף, נון, ופה 11 מזמורים, 12 ביחד, ופה 12 מזמורים של בני קורח, ככה הוא מופיע בציבור. ועל זה נדבר פעם אחרת. עכשיו על תורתו המוסרית והדתית של האוסף הראשון, היא בנויה לתלפיות, באמת מרשים מאוד לזהות את זה, ואני משוכנע מזה. דיברנו על זה, יש על זה 3 חלקים, אנחנו מתמקדים בפרק בפתיח, 2 שיעורים א' ב', ל' ד', ועכשיו רוצים לראות איך בנוי כל המבנה שלו. וזה שקופית שכבר הראיתי, סליחה שלא לא תיקנתי את האנימציה. זה פותח בפתיח, והאוסף הראשון, החטיבה הראשונה, מדברת על רשע בעולם. רשעים סביב יתהלכון. שיני רשעים שיברת. ובסוף, אלוהים מחפש צדיק. הבאתי פה את התמונה של החפץ חיים. הוא מחפש אדם שדורש אלוהים. כי אלוהים בדור צדיק. זה עם שתי התמונות האלה, רשע מרושע מסביב, אבל יש תהליך מהרשעים שמסביב לאלוהים מחפש את הצדיק. באוסף השני, נטפל בו פעם אחרת, אנחנו רוצים לראות את המידות הטובות של האדם. איך בן אדם טוב ששורד פה, איך הוא הולך ומתפתח. אבל באוסף הראשון, שבו נתמקד בשיעור הבא, אנחנו רואים שמזמור ח' באמצע הוא גוף זר לגמרי. כי האוסף הראשון, אני ממליץ לכם לקרוא ג' עד י' כיחידה, לזהות מילים חוזרות לאורך המזמור. שימו לב שמזמור ט' וי' הם כמעט לפי א' ב', במזמור י' אין פתיח, וט' י' זה מזמור אחד, ואנחנו צריכים את זה, וזה נכון. ככה יש לנו חמישה מזמורים לפני ח' וחמישה מזמורים אחרי ח'. והדברים מאוד מאוד קשורים, כל הסיפור. בואו לא נהיה מוטרדים עכשיו מהמבנה של החטיבה, נתרכז במזמור ח' ושיעור הבא, נלמד את זה, ואולי אם תקראו, תראו כמה שמזמור ח' משפיע או מושפע מעשרת המזמורים שמסביבו. זאת קריאה הקשרית. ויותר מכל שיעור או כל מאמר שאני אכתוב או שאני אמליץ עליכם לקרוא ממישהו אחר, הדבר הכי טוב והכי מהנה והכי מרתק, פשוט לקרוא את 12 המזמורים האלה ברצף. עוד ועוד 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 ואחר כך עוד פעם. ואתם תראו, זה פשוט נרטיב. לימדתי את זה כבר, לימדתי את זה מספר פעמים במסגרת זו או אחרת, ועברתי על זה בשבוע שעבר עוד פעם, וגיליתי עוד דברים, ואני כבר לא יכול לקרוא את זה אחרת. כל קריאה אחרת היא לקויה וחסרה. ואני רוצה להראות היום את ח' ובשבוע הבא את החטיבה, מאוד מאוד בכללי. אחרי שנתמודד עם הרשע, ואני אגיד את זה בקיצור, ואני אחזור על זה בהמשך, אנחנו נראה, הכל רשע, אבל יש כבוד האדם, ויש בריאה יפה של אלוהים, ואולי יש צדיק, או באוסף השני, בואו נראה את הצדיקים. איך הצדיק לומד להיות צדיק? בעזרת דוד המלך, כי הוא הגיבור של הספר. במזמור י"ח בספר תהילים, שהוא ציטוט מספר שמואל ב' כף ב', שירת דוד האחרונה, מזמור י"ח זה דוד פר אקסלנס. הכי דוד שיש, הכי תהילים שיש, זה שירת דוד. פה הוא מדבר איך הוא היה כמלך, איך החיים שלו. י"ט באמצע זה נקרא הימנון, וזה ח' וי"ט וכ"ט באמצע זה הימנונים, מזמורים מאוד יפים, תכף נדבר על זה. אז אם זה דוד, המלך בעבר, הרי בכף כף א' זה המלך העתידי, וזה נראה שנקרא את החטיבה השנייה. אז ככה בן אדם לומד להיות יותר טוב, ואיך הוא לא רק יומד תיאורטית להיות יותר טוב, איך הוא יודע שיש את דוד ויש ערכים. בחטיבה השלישית עליה דיברנו ארוכות עם למד דלת, פה הבן אדם עובר תהליך להתקרב לבורא. וככה אמרתי לכם עכשיו בשלוש דקות, 41 מזמורים, ככה הוא הולך בדרך הזאת, ונהיה ממי שמחפש לימוד, נהפך למלמד, והופך עם הלומד, עם המלמד שלו, אחד מאלה שבחטיבה האחרונה מתקן את העולם, ולמדנו את ל"ד באריכות. אז זה אם כך, על זה יש לכם את באתר, שלחתי לכם את זה, את המאמר, והספר הראשון פתאום מקבל צורה יפהפייה, שרק כאשר לומדים את זה עוד ועוד ועוד, כלשון מזמור א', ובתורתו יהגה יומם ולילה, אתה רואה את היופי. פתאום אתה רואה פרספקטיבה, אחרי שחרשת כל מזמור, וראית חטיבות, וראית ארבע חטיבות, ויש לימוד. נכון, יש רשע בעולם, אבל אין ייאוש, אלוהים מחפש אדם, והאדם מחפש דוגמה להיות בן אדם יותר טוב, וזה המלך, זה דוד. והוא מגיע רחוק, נדבר על החטיבה פה בהמשך, והחטיבה השלישית שהיא בנויה הכי יפה, מראה איך הבן אדם הולך ומגבש לעצמו את דרך הלימוד של יראת השם, אותה הוא מבקש מאת בוראו, ובסוף הוא נהפך למורה. אני חשבתי הרבה מאוד למה האורחים או הספר כתוב ככה, שהחטיבה השלישית היא סופר ברורה. החטיבה השלישית היא לא רעה בכלל, והחטיבה השלישית סופר ברורה. החטיבה השנייה בכלל לא רעה, החטיבה הראשונה יש, צריכים לחפש. ולא הבנתי למה כזה התפנקנו בחטיבה השלישית, שזה קופץ לך לעיניים, ולמדנו. ולמה לפני כן בחטיבה השנייה פחות טוב, עדיין טוב, ובחטיבה הראשונה ממש צריכים לחפש את זה. ולא הבנתי, עד שבמקום להתייאש שלא הבנתי, אמרתי יופי, השאלה היא התשובה. כי בחטיבה הראשונה יש כל כך הרבה רשע שמסתובב, שקשה מאוד לראות את הטוב. בחטיבה השנייה, שמצוטט דוד, ומצובת בפרק כ"ג, גם כי אלך בגיא צל מוות לא ירא רע, כי אתה עמדי, הוא כבר מתרומם לאיזושהי רמה אחרת. אז הוא רואה יותר את התקווה, את הציפייה, את האור. ממילא גם התופעות הספרותיות הולכות ומתבהרות. בחטיבה השלישית עוד יותר, ולכן זאת החטיבה הקלאסית של חטיבה, התחלה וסוף, מזמורי תורמים כפי שלמדנו, וזה בנוי כל כך יפה איך שהמקבילה עובדת, איך שהחטיבה עובדת עם מקבילות, שהוא הולך ומתרומם מבחינת החוויה הדתית שלו, מבחינת הסדר שלו בראש, ומבחינת המבנה הספרותי של היחידות האלה. ולכן מה שהיה לי קשה לשאול, והשארתי סימן שאלה כזה גדול, פשוט הפכתי את סימן שאלה לתשובה. זה הולך ומתבהר. וכיוון שהוא עובר תהליך, זה מתבהר. מה קורה בחטיבה הרביעית? בחטיבה הרביעית, ונדבר עליה בהמשך, דיברנו עליה כבר בעבר, אבל אני רוצה ללבן עוד דברים עם מזמור אחד. בחטיבה הרביעית הבן אדם עובר תהליך להיות עבד השם. וזה תהליך מרתק, בנוי לתלפיות, ונדבר על זה בהמשך. בסוף הוא ממש לוקח את עצמו לעבודה. אם שלושת החטיבות מראות מעין מודל מחשבתי איך לארגן את החיים שלו, את המציאות שלו, מתוך הרוע, מתוך ללכת בדרכו של דוד, מתוך להיות מתלמיד למלמד, בחלק האחרון הוא הולך ממש להיות עבד השם, וזה נראה בהמשך. אני לא רוצה להתמקד עכשיו על זה יותר, ונראה את החטיבה הראשונה, כאשר היום נלמד רק את מזמור ח'. לא אוכל להתאפק, מי לעודד אתכם, לראות איך נגמר מזמור ז' ואיך מתחיל מזמור ט'. ואם תמצאו את זה לבד, הכי ברור, אני לא יכול לעשות יותר מדי פרסום, אם תראו את סוף מזמור ז' ותחילת מזמור ט', זה כל כך ברור שאני מפחד שלא תבואו לשיעור הבא. אז אני לא אפרט, כי אחרת לא תבואו, אבל זה כל כך ברור, סוף מזמור ז' ממש תחילת מזמור ט'. ואם כך, מזמור ח' הוא המנון, והוא יפהפה. הוא מתאר לך משהו יפה מאוד, אדוני אדוננו מה אדיר שמך בכל הארץ. והוא מדבר בלשון התלהבות וקרבה. פסוק אחד יש במזמור שמראה לך צלקות עמוקות מאוד מאויב, ממתנקם ומצורריך. זה פסוק אחד בחטא, שהוא גוף זר במזמור חטא. מה פתאום? מזמור כל כך יפה ומרומם וחגיגי, המנון, מדבר לך על צרות צורות של צוררים, אויב ומתנקם. אין לי שום הסבר, אלא להגיד כי הוא חי, מזמור חי, מזמור חטא, חי בסביבה עוינת של מזמורים מלא אויבים, מלא צוררים, מלא צרות. והוא אומנם מתרומם באמצע מתוך הצרות, ומתרומם מאוד, אבל הוא לא יכול להתאפק ולהינתק מהרשע ולהתאפק לדבר עליהם. לכן מזמור ח' חייב להתפרש בהקשר, ואני אראה לכם את זה בהמשך. זה אם כן מזמור ח', אותו אני רוצה עכשיו לקרוא ולקרוא אותו בעיון. יש לי בדרך כלל שלושה, ארבעה חלקים, המזמור החלוקה שלו, החזרות והשרשורים בתוך המזמור, המקבילות עם ספר תהילים מסביב, הופה, פה קרה משהו עם המזמור, סליחה, ואחר כך קשרים עם ספרים אחרים. הוספתי פה, שחלילה לא יישאר משהו ריק, הוספתי פה מדרש חז"ל, ואני לא יכול להתאפק היום להביא לכם מדרש חז"ל, שלדעתי הוא מדרש יפה מאוד מאוד מאוד, כדאי ללמוד אותו בשבועות, כדאי ללמוד אותו כל יום, אבל זה מדרש שאני לומד עם המשפחה כל שבועות, והוא ממש פירוש של מזמור ח' עם המקבילה שלו בספר איוב, ואני רוצה להקדיש לזה זמן בהמשך. ובכן, בואו נתחיל את מזמור ח' כדרכנו בקודש, לקרוא את המזמור בהקשר שלו. למנצח על הגיתית מזמור לדוד. אדוני אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה אותך על השמיים. מפי עוללים ויונקים ייסדת עוז למען צורריך, להשבית אויב ומתנקם. כי אראה שמך, מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת. מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו, ותחסרהו מעט מאלוהים, וכבוד והדר תאתרהו. תמשילהו במעשה ידיך, כל שטה תחת רגליו, צונה ועלפים כולם, וגם בהמות שדי. ציפור שמיים ודגי הים, עובר אורחות ימים. אדוני אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ. מה בולט במזמור? יש לו חטיבה. יש לו מסגרת. אתם רואים פה השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ, בהתחלה ובסוף. ואם יש חטיבה, אם יש מסגרת כל כך יפה, הרי מיד מתבקשת השאלה, יש חטיבה, יש מסגרת יפה, אז תחליט, עוד ריוד, או שכן או שלא. אם יש חטיבה, מסגרת כל כך יפה, אז תעשה את זה עד לסוף. אז למה הוא מחק את אשר תנה אותך על השמיים, שמופיע בהתחלה ובסוף זה לא מופיע? ואנחנו צריכים להסביר את זה. כי כמו שיש לנו לפעמים מקבילה מישעיהו לתהילים, או בתוך ספר תהילים, והיא דומה מאוד, אבל גם שונה, אנחנו צריכים לזהות גם את הדמיון, וגם לתת תשומת לב לשוני. ואני חושב שבדיוק בזה יש לנו את היופי. המסגרת אומרת לנו, זה מזמור מאוד חגיגי. קראתי לכם ואתם שומעים איזה יופי, התלהבות מהבריאה, השם אדוננו. והוא מקבל את השם כאדון, והוא מקבל אותו בכל הארץ. בהתחלה הוא גם בשמיים. למה בסוף הוא לא בשמיים? הרי הוא אומר בעצמו, כי אראה שמך מעשה אצבעותיך. למה מחקת את המילים היפות אשר תנה אותך לשמיים, שמופיעות בהתחלה ולא מופיעות בסוף? ואני חושב שפה אפשר לזהות מיד, אפשר להתחיל בסוף. זה הדינמיקה של המזמור. אתה מתפעל מהשם אדוננו, שהוא בכל הארץ, והוא ההוד שלו באמת בשמיים, והוא נותן את העוללים ויונקים, והוא מנהיג את העולם, ואני רואה את שמך מעשה אצבעותיך, אבל אני רואה מפסוק ד' לא רק את גדולת השם שמחלה את הרשע, אני רואה גם את הבן אדם, אנוש ובן אדם. אנוש ובן אדם שמופיעה בפסוק ה', אנוש ובן אדם מופיעים במזמור ט', י', י"א, י"ב, י"ד. וזה המושג שהולך ומתגלגל עד סוף המזמורים של היחידה הזאת. אומנות ספרותית ללא ספק מכוונת, ואתם רואים, אנחנו נראה בשיעור הבא, איך אנוש ובני אדם במזמורים הבאים דורשים, תהיה בן אדם, תהיה מנש, תהיה אנוש. אז המושג פה אנוש, התיאור הזה מבקש, תהיה בן אדם, תקפיד להיות בן אדם. וזה מה שקורה במזמור, שהאנוש עולה על הבמה וכובש את הבמה, ואלוהים מחפש את האדם. ואומנם השם יושב בשמיים, קיצנה אותך על השמיים, אבל הוא נותן לבני אדם. אתה כמעט, ותחסרהו מעט מאלוהים, וכבוד ואתר תאתרהו, אתה נותן לו אתרה. כתר. לא כתר ייתנו לך, השם בשמיים, אלא השם נותן כבוד והדר ככתר לבן אדם. הפוך. והשם ממשיל אותו במעשה ידיו. הכל תחת רגליו. ידיים ורגליים יש לבן אדם. ויש לו את החיות שהם אלפים, הם מאולפים, הם מבויתים. לא רק מי שאצלו בבית, הצון והאלפים המאולפים, הבהמות, גם אלה שבשדות. שדי של השם, של השדות של השם. אבל לא רק מי שעלי אדמות, גם ציפור שמיים למעלה, וגם עלי אדמות, וגם בתוך דגי הים, וגם רחוק מעבר לים. האדם יכול לשלוט על הבריאה. ופה הייתי, שכחתי להביא, יש לי במצגת אחרת, את התמונה היפה, הבן אדם באמצע, והוא מתחת רגליו, והוא מהשם מקבל את הסמכות במעשה ידי השם ותחת רגליו, הצון בשדה, בשמיים, בים ומעבר לים. הבן אדם שולט כפשוה, בכפשוה, ורדו בה בכפשוה, הוא יכול לשלוט על האדם. אדוני, אדוננו, מאדיר שמך בכל הארץ, בסוף, הבן אדם פה עומד במרכז. אתה נתת לבן אדם, מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדרנו. אני אומנם יצור קטן ולא ראוי, אבל נתת לי את הסמכות. האצלת לבן אדם סמכות גדולה מאוד. ואתה כאילו הקדוש ברוך הוא, שהודך בשמיים, נתת לנו ולתינוקות את האפשרות לפעול עלי אדמות, ולגרש את הרשע, את הצוררים, את האויב ואת המתנקם. אז אדם צריך לפעול, אדם צריך להיות פעיל. ממילא, אשר תנה הודך על השמיים, שכל כך נכון בפתיח, הוא כל כך מיותר בסוף. ומה שנשאר, אדוני אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ, נשאר בסוף. נכון, השם היושב בשמיים מתכנן ומנהל ומנהיג את העולם, אבל בעצם יש לו שותף גדול עלי אדומות. אנחנו. זה המסר. ופה יש לכם, סימנתי את כי אראה שמך מעשה אצבעותיך, המושג שמך מופיע עוד פעם, ציפור שמיים ודגי ים, שהבן אדם כאילו יכול לשלוט גם בציפור שמיים, הוא יכול לצות ציפורים, הוא יכול לראות את השמיים, הוא כאילו מתרומם קצת לשמיים, והוא במעשה ידיו של השם, במעשה אצבעותיו, הוא יכול למשול במעשה ידיו, כי הוא צריך לעובדה ולשומרה, והוא יכול לעסוק בזה. מאוד מאוד יפה שהמושג מן, שהוא ממש לא נדיר ולא ספציפי מבחינה סטטיסטית, אבל הוא יושב בדיוק בהתחלה של המזמור, בסוף של המזמור, והוא יושב בדיוק באמצע. אז נכון, הפסוק הזה הוא פסוק שלם של אדוני אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ בהתחלה ובסוף, ומה אנוש זה רק מילה אחת קטנה. כי למה? באמת המסגרת של המזמור, שהשם אדוננו ששמך בכל הארץ הוא הנושא המרכזי. איזה נפלאה הבריאה ואיזה גדול הבורא ואיך קטן הברואים. אבל הברואים בתוך הבריאה של הבורא גם הם ממלאים תפקיד קטן. והאנוש שהוא לכאורה כל כך לא חשוב, גם הוא מצטרף לשאלה של ההתפעלות. מה אדיר שמך בכל הארץ? על אלוהים יש גם התפעלות קצת. על מה אנוש כי תפקדנו ובן אדם מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו, גם לבן אדם יש קצת קצת התפעלות כמו לבורא, כי הוא משתלב בבריאה. והוא עומד במרכז המזמור. במזמור הזה, עד כמה שהבורא והבריאה גדולה ומרשימה, ההמנון, המזמור רוצה לקדם את הבן אדם, מנש, תהיה מנש, תהיה בן אדם. תהיה מודע לייעוד שלך, ליכולת שלך, לשליטה שלך, מעט מאלוהים, ולכבוד ולהדר שקיבלת, ותעשה אותו, ותשפיע על תיקון העולם. זה מזמור עוצמתי מאוד. מי שעמד על הדברים האלה, רוצה להראות לכם את זה, שנייה. מי שעמד על זה הוא בעצם, שנייה, סליחה. אני רוצה להראות לכם את הפרשנים, זה מזמור ח', והרד"ק אומר על פסוק ח', על פסוק ה', מה אנוש כי תזכרנו? מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו? ומה אנוש הוא הפך מה אדיר שמך? כי הוא, קודש בריך הוא, להגדלה וזה להקטנה. אמר, כי ירא שמך והירח והכוכבים שהן בריאות גדולות ומשכילות. מה אנוש שאני כזה ג'וק קטן בתוך הבריאה? אותו זכרת והצלת עליו מהוד המשכילים העליונים שאינם גוף. אבל גם בן אדם נתת כבוד. ואני חושב שהרד"ק זיהה פה משהו מאוד מאוד יפה, עם רגישות ספרותית ומחשבתית יפה מאוד. הבן אדם הוא מאוד קטן. אבל הוא מאוד מרכזי, פשוטו כמשמעו. במזמור ה', באמצע המזמור, מה אנוש כמו מה אדיר, גם הוא חשוב, וזה בדיוק האתגר של המזמור. בן אדם תהיה בן אדם, ואתה תפעל במזמור כדי לתקן את הבריאה. אני רוצה עכשיו להראות לכם כמה דוגמאות עם ספרים אחרים. אז פה כבר גיליתי בדף המקורות את מה שרציתי שתראו. סליחה, פה לא עשיתי את זה נכון, אני מקווה שזה יצא יפה בדף המקורות שהדפסתי. אדוני אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ, זה מעין חזרה בתוך המזמור שהבאתי עוד פעם פה בסמיכות המזמורים. והפסוק האחרון מדבר, עודה אדוני כצדקו ואז אמרה, שם אדוני עליון. כאשר מזמור ט' מדבר, עודה אדוני בכל ליבי, אז אמרה שמך עליון. זה הפסוק האחרון של מזמור ז', וזה הפסוק הראשון של מזמור ט'. אז אמרה שמך עליון, מופיע רק פה ושם, יחד עם עודה השם. וזה כמובן טכני, וואו, חזק מאוד, אבל אם נחשוב על זה בצורה יותר מעמיקה, שזה לא רק טכני, אלא יש פה הרבה הרבה מעבר לזה. ואני רוצה להראות לכם את מזמור ז' ממש קצר. זה מזמור ז', אדוני אלוהי בכך עשיתי, הושיעני מכל רודפיי והצילני, הוא בצרה. פן יטרוף כאריה נפשי פורק ואין מציל. והוא ירדוף אויב נפשי. וישג וירמוס לארץ חיי וכבודי לאפר ישכן. והוא מבקש מהשם תציל אותי. והוא מבקש השם אלוהים שופט צדיק ואל זועם בכל יום. חלילה אל תיתן לרשעים לעשות את כל הרשעות שלהם. הנה יחבל אבן והרע עמל וילת שקר הרשע. בור קרה ויחפרהו ויפול בשחת יפעל, הלוואי שיפול בו. ישוב עמלו בראשו ועל קודקודו חמסו ירד, הלוואי שתעניש אותו. ומה הוא אומר בסוף המזמור? אודה אדוני כצדקו ואז אמרה שם אדוני עליון, אם רק יקרה מה שאני מתפלל פה. כי יש המון המון רשע שמחפשים את רעתי. אבל אם תציל אותי, אז עוד אני רוצה להתחייב, אודה השם כצדקו, הוא מדבר על השם בגוף שלישי, ואז אמרה שם השם עליון. בזה הוא מסיים את מזמור זין, מלא צרה ומצוקה מאויבים. בגוף שלישי. ואם הוא אומר פה, ואז אמרה שם השם עליון, יש שם השם עליון, והוא לא מפרט מי זה שם השם עליון, הרי מזמור ח' מדבר על מה אדיר שמך, ומה אדיר שמך, והוא מדבר על שם השם עליון, המנון. הנה בא מזמור ט', והוא פותח למנצח אלמות לבן. למה הוא בורח לי? אודה אדוני בכל ליבי. זה בדיוק אודה השם כמו קודם. אספרה כל נפלאותיך. הוא מתלהב מפילי הבריאה, מפילי הבורא. הוא שמח. הוא לא היה שמח לפני כן. במזמור ט' הוא היה בצרה צרורה. שמעתם את המצוקה של האויב והצוררים. ופה זה אשמחה ואלצה. וח! הוא מדבר לקודש בריחו, בגוף שני. אז אמרה שמך עליון, לא שם השם עליון. אז אתם רואים פה עד כמה שזה דומה, אבל הוא כבר התגבר על האויבים. ושוב אויביי אחור, ייכשלו ויעבדו מפניך, כי עשית משפטי ודיני, ישבת לכיסא שופט צדק. אתם רואים פה את היפוך החוויה של סוף מזמור ט'. וזה מה שרציתי להראות בקיצור, כי נדבר על זה פעם אחר פעם הבאה, זה בדיוק ההפך. אני מציע להשאיר את הקשר למזמורים האחרים לשיעור הבא שנדבר על ההקשר. ועכשיו אני רוצה לדבר ב-20 דקות שנותרו על המקבילות המדהימות עם ספרים אחרים ולא אדבר על כולם. אבל מושג אחד אני רוצה להעלות, ודאי בהקשר של הדברים הנוראים ששמענו לצערנו השבוע ממשפחת ביבס הילדים וכל הצרות שעברו על עם ישראל. המשורר אומר מפי עוללים ויונקים ייסדת עוז. יש לך יסוד של כוח, של עוז. מאיפה? עם תינוקות. יונקים זה התינוקות הקטנים שיונקים. תינוק נקרא תינוק כי הוא יונק משדי אמו. עוללים הם נקראים הילדים אולי קצת יותר גדולים, כי הם כל הזמן בפעילות. ילד קטן בגיל שנה, שנתיים, שובב, משתולל, מטפס. כל הזמן הוא בעלילה. עוללים ויונקים. איך המשורר, כמה שהמשורר מתלהב מהם. והנה המושג עולל ויונק מופיע בתנ״ך 6 פעמים. יש לכם פה את כל המקומות, פעמיים בספר שמואל, בירמיהו, יואל ואיכה ואיכה, 7 פעמים, סליחה, כאשר כל פעם מדובר על והימתה איש עד אישה מעולל ועד יונק. תמיד מדובר על בקונטקסט מאוד שלילי של להחריט. להחריט לכם איש ואישה עולל ויונק לבלתי אושיר לכם שרית. תמיד שלילי. גם ביואל וכמובן באיכה. פעם אחת במקרא, עולל ויונק מופיע בצורה חיובית, וזה בספר תהילים ח'. מה עושה מזמור ח'? הוא לוקח מושג קלאסי של הרס, של שמד, של עולל ויונק, והופך את זה לא. אנחנו לא ניתן לרשעי עולם להחריב את העולם, אנחנו ניתן לבריאה היפה לקדם עולל ויונק, לגדל עולל ויונק, כי אנחנו מאמינים בילדים בדור הבא ובהמשך הבריאה והאנושות. ולכן המושג עולל ויונק בספר תהילים הופך את כל המושגים של עולל ויונק במקרא כהקשר של הכרתת שארית האוכלוסייה, הופך את זה לדבר חיובי מאוד. זה התובנה האינטר-טקסטואלית. זה מה שאנחנו לומדים מכל המופעים של עולל ויונק במקרא. אבל זה מה שבעצם המזמור אומר. המזמור אומר, אני רוצה עולל ויונק, כי לא ייתכן שצורריך ואויב ומתנקם הם יהרסו את הבריאה היפה של העולם. למרות שזה המנון יפה, אי אפשר להתעלם מהרקע, סליחה, מה עשיתי עכשיו? אי אפשר להתעלם, מה קרה לי פה?
זה פשוט, גידלת את זה, אתה צריך לעשות את זה קטן, אתה צריך לעשות את זה קטן, אתה צריך לעשות את זה קטן. You put it maybe more than 100%.
אני כל כך שמח שסוזן יודעת מה אני עושה במחשב שלי. איפה זה? פה. Here we go. אז זה בדיוק היופי, שהמפי עולל ויונק ייסד את העוז לתיקון הרשע. ואנחנו חיים בחטיבה הראשונה, כפי שנראה בשיעור הבא, מוקפים מצורריי, מצורריך, מאויבים, ואנחנו מאמינים בעוללים ויונקים שידעו לתקן את העולם, ולהוביל דור טוב יותר לעתיד, לילדים ולנכדים שלנו, ולעתיד עם ישראל ועל האנושות. זה בדיוק המסר שעולה מתוך הקשר הקונטקסטואלי, עולה מתוך המזמור, ועולה מתוך השימוש עולל ויונק, שהוא שונה לחלוטין פה ורק פה, מאשר בכל המקרא כולו. השורה הזאת שלמען צורריך להשבית אויב ומתנקן, זה גוף זר במזמור. ההמנון היפה הוא לא סובל צוררים ואויב ומתנקם. אבל זה הרקע שבתוכו הוא נאמר, ואני אומר, אין שום הסבר לחלק השני של פסוק ג', אלא אם אתה מבין באיזה קונטקסט המזמור מופיע. אני רוצה עכשיו להתייחס למקבילה אחת בלבד מתוך הירוקים פה, וזה המקבילה בספר איוב. ופה יש לנו באמת a panel. בואו נביא על הבמה את איוב, הטרגדיה הנוראית של איוב, שאנחנו לא מבינים מה קרה לו, ואנחנו לא אמורים להבין, כי השם בורא את העולם, ויש רשע וטוב לו, וצדיק ורע לו. ואיוב אומר, מה אנוש כי תגדלנו, וכי תשית אליו ליבך. ותפקדנו לבקרים, לרגעים תבחננו, אתה בודק את הבן אדם? אבל מה אתה רוצה מהבן אדם? עזוב אותו. למה אתה מגדל אותו? בסוף אתה שובר אותו. אתה בוחן אותו ואתה הורס אותו, ואתה דופק לי את החיים. וכי יש לי סיכוי לשרוד, אומר איוב בתת וו. מה אנוש, אומר איוב במזמור, בפרק תת וו. מה אנוש, כי יזכה, וכי יצדק ילוד אישה. יש לי סיכוי מולך, הקדוש ברוך הוא? אתה עושה ממני ג'וק קטן. יש לי סיכוי לזכות בלפניך בדין? אכפת לך מה אנחנו עושים, אם אני צדיק או רשע? יש לי סיכוי כילוד אישה? אתה עושה מה שבא לך. והוא מדבר איתו מאוד דוגרי, בלי להתבייש ולגמגם. מה יצדק אנוש עם אל? יש לי סיכוי להיות צודק כלפיך? גם זה צריך להיות אנוש, מסומן. ומה יזכה ילוד אישה? אתם רואים פה בדיוק המושג של ט"ו חוזר בכ"ה. אני לא עוסק בפרשנות בספר איוב ויש הרבה מה להגיד על זה, אבל המושג יזכה ילוד אישה ומה יצדק, זה בדיוק מה שמופיע פה, מה יצדק אנוש עם אל, ומה יזכה ילוד אישה. המושגים האלה מאוד איוב, מאוד איוב. הן עד ירח ולא יעיל, וכוכבים לא זכו בעיניו. אפילו מה שקורה בירח והכוכבים, אתה שולט עליהם. אף כי אנוש רימה ובן אדם תולע. ואני תולעה שאין לי סיכוי אפילו להביע דעה או לשרוד, אתה עושה עם בן אדם מה שבא לך. זאת התפיסה של ספר איוב, רבותיי. שהוא בתיכאון שלו, במשבר שלו, בכאב שלו, הוא חושב שהבן אדם אין לו סיכוי, אין לו תועלת, ואלוהים בעצם לא נותן לילוד אישה לעשות כלום. בא ספר תהילים ואומר, לא, אני רואה את השמיים, ואני רואה את הירח והכוכבים, איזה יופי, אשר כוננת. וואו, איזה כבוד נתת לנו. כי תזכרנו, כי תפקדנו, ויש לי סיכוי. ואתה חסרי ומעט מאלוהים, ואני יכול להגיע רחוק מאוד מאוד, אומר ספר, אומר מזמור ח', ואתה חסרי ומעט מאלוהים, ונותן לי כבוד, והדרת אתרהו. אתם רואים בדיוק אותם מושגים כמו איוב, והמשורר אומר, איוב, אני מבין את הדיכאון שלך, אני מבין את הכאב שלך, את המשבר שלך, ואני חולק עליך לגמרי. אלוהים גדול, הבריאה גדולה, ואנחנו הברואים שלו, יש לנו עתיד גדול מאוד אם רק נעמוד בניסיון להיות בבחינת ותחסרהו מעט מאלוהים. זה הוויכוח בין איוב לתהילים. מי צודק? זאת לא שאלה נכונה. שניהם צודקים. איוב צודק בספר איוב, ותהילים צודק בספר תהילים. במיוחד בחטיבה הראשונה. כי הספר תהילים יודע במזמור ח' עד כמה שאיוב מיואש, קרוב למשבר, וגם הוא בעצם יוצא מנקודת הנחה של איוב. איזה מקבילות יש בספר תהילים שהוא מצטט את איוב, אבל הוא לא מרשה לעצמו להיות בדיכאון של איוב. ולא נפרט כאן, כי זה פרק ארוך. יש המון מקבילות עם ישעיהו ועם ספרים אחרים. ואיוב הוא מועמד מאוד מאוד חזק של תהילים לפאנל שלו, בין המשורר ואיוב. ותהילים במזמור ח' אומר, לא ייתכן שניפול למשבר שאין סיכוי לעולם. כפי שאיוב אומר, ואיוב אומר את זה במקומו, בספרו ובצדק. זה המסר של איוב. הוא לא מתווכח שהוא לא צודק. הוא רק אומר, לי יש תפיסה אחרת, לי יש אלטרנטיבה. אני רואה את השמיים ואת מעשה אצבעותיך ואת הירח וכוכבים אשר כוננת. וואו, איזה כבוד נתת לי. וזה הוויכוח בין איוב לבין ספר תהילים, שהוא ויכוח אמיתי, הוא צודק והוא צודק. ועכשיו אני רוצה להראות לכם, רבותיי, אנחנו לא עוסקים פה בספרות חז"ל, אבל לא אוכל שלא להראות פה מדרש חז"ל פלאי. ואני אקרא אותו מהר, ואנחנו נסביר אותו קצר, כי יש הרבה מה לדון עליו, ותראו איך שהמדרש חז"ל, יש להם שיטה אחרת. הם לא עושים את המקבילות, ואינטרטקסט, וקונטקסט, ולבן על אדום ולבן על ירוק, לא, 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 הם באים עם ראש אחר לגמרי. הם מספרים לך סיפור יפה, סיפור שאתה הולך איתו, שאתה חולם על המדרש הזה, כי הוא מדרש מופלא ביופיו. וקראנו השבת, את שבת שעברה והשבת על מתן תורה, ובואו נראה איך משה היה בשמיים. ואצטרך לקרוא מהר, אבל אני מניח שנוכל לראות את האווירה ואת הרוח של המדרש. אמר רב שוע בן לוי, בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בעינינו? המושג ילוד אישה מופיע רק בספר איוב, פעמיים, ותו לא במקרא. תהיו בטוחים שמלאכי השרת, כשהם אומרים מה לילוד אישה בינינו, הם ידעו לצטט טוב מאוד את איוב. ומדרש חז"ל יודע לצטט טוב מאוד את ילוד אישה בספר איוב. אמר להם הקדוש ברוך הוא, לקבל תורה בא משה לפה. אמרו לפניו, חמודה גנוזה שגנוזה 974 דורות קודם שנברא העולם, אתה מבקש להתנה לבשר ודם? מה אתה נותן, אומרים המלאכים, מה אתה נותן את התורה היפה מהשמיים לבני אדם? תשאיר אותם למעלה, מה אנוש כי תזכרנו? ובן אדם כי תפקדנו. למה אתה נותן לו את זה? באיזה נימה הם אומרים מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו? בנימה של איוב. מה זה בן אדם? הוא ילוד אישה. אדוני אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ? אשר תנה אותך על השמיים, תשאיר את התורה בשמיים. מה זה האנוש הזה, הג'וק הזה מלמטה? אבל הקדוש ברוך הוא הוצא את הבן אדם. אלוהים מחפש את האדם. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, החזר להם תשובה. השם לא רוצה לתת תשובה, הוא יודע לתת תשובה למלאכים שלו. אדם, תיתן לו תשובה. אמר לפניו, ריבונו של עולם, מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם. וואו, משה פחדן, ובצדק. אמר לו, אחוז בכיסא כבודי וחזור להם תשובה. ופסוק מאיוב, מאחז פני כיסא פרשי זלב עננו. למה הוא צריך להחזיק את כיסא הכבוד לתת תשובה? כותב המהר"ל בפירושי המדרש שלו. כיסא הכבוד לפי יחזקאל, יש בכיסא הכבוד, פרק א' ביחזקאל, דמות אדם להנה. בכיסא הכבוד יש דמויות של בן אדם. והשם אומר, לפי המהר"ל, למשה, אחוס בכיסא כבודי, שם תמצא צורה של בן אדם. תהיה בן אדם. התורה רוצה שתהיה בן אדם. אתה מפחד מהמלאכים? אל תפחד. החזר להם תשובה, מהבל פיהם הם לא ישרפו אותך. תחזר להם תשובה, אתה רוצה להחזיק בכיסא כבודי? בכיסא כבודי יש בן אדם. ואז משה מתחיל לדבר. ואמר להם משה, ואמר רבי תנחום, מלמד שפרס עליהם מדלג. אמר לפניו, משה אמר, ריבונו של עולם, תורה שאתה נותן לי, מה כתוב בה? אז השם עונה לו, אנכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זה מה שכתוב בתורה שמשה עכשיו לומד להכיר אותה? מיד הוא אומר למלאכים, למצרים ירדתם? לפרעה השתעבדתם? תורה למה לכם? אתם הייתם עבדים? יש לכם בעיות של בני אדם, של עבדות, של שנאת העמים? אתם לא צריכים את התורה. אז משה ממשיך, שוב מכתיב בי, לא יהיה לך אחרים אלוהים אחרים על פניי. שואל משה את מלאכי השרת, וכי בין הגויים אתם שרויים שעובדים עבודה זרה? אתם מתמודדים עם אסימילציה? שאתם צריכים איסור עבודה זרה? לא בשבילכם. שוב מה כתיב בי, זכור את יום השבת לקדשו. אז משה אומר להם, כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכים לנוח, שבות? שוב מה כתיב בי, לא תישא. אומר משה למלאכי השרת, משא ומתן יש ביניכם? כבד את אביך ואת אמך, כתוב. אב ואם יש לכם שאתם צריכים לכבד אותם? לא תרצח, לא תנב, לא תגנוב. קנאה יש ביניכם? יצהרה יש ביניכם? אתם מלאכים, תישארו מלאכים למעלה, בלי יצר הורה. מלאכים יצורים שמימיים. התורה בשבילנו, לבני אדם. מה אמרו מלאכי השרת? וואלה, משה יודע לתת להם תשובה. אומר המדרש, מיד הודו לו המלאכים לקדוש ברוך הוא. ומה הם אמרו לו? הם שמעו את השיעור על מזמור ח', יש לו אינקלוזיון. שנאמר, אדוני אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ, בפסוק י', ואילו תנה אותך לשמיים לא כתיב. סוף המזמור הביא את מה שמתרחש בשמיים, את מה שמתרחש בשמיים אשר תנה אותך על השמיים, זה לא רלוונטי בסוף. הכל ניתן לאדם, והאדם פועל, והוא הגיבור של העולם. האדם צריך לפעול. וזה בדיוק מה שהמזמור אומר, וזה מה שהמדרש מספר. וואלה, והקודש, מיד הודו לו לקדוש ברוך הוא, אתה צודק השם, התורה יכולה להינתן לבני אדם. המלאכים אומרים לקדוש ברוך הוא, מותר לך לתת את התורה שלך לילוד אישה. ואילו תנה אותך על השמיים לא כתיב. ומה עשו המלאכים מול משה? מיד כל אחד ואחד נעשה לו אוהב. ומשה זכה להמון מלאכים שכל אחד מהם אוהב שלו. וכל אחד מסר לו דבר שנאמר, עלית למרום שבית שבי, לקחת מתנות באדם, כמובן תהילים, סמכת. ואיזה יופי, לקחת מתנות באדם, לא באדם מבני אדם, אלא בזכות שקראוך אדם, לקחת מתנות. איזה מדרש יפה, מזכיר לי את הקוצק רבה על פרשת השבוע, ואנשי קודש תהיו לי. מה זה אנשי קודש? הייליגה מנשן, קדושה של אנושיות. משה הוכיח שהוא בן אדם. הוא עלה לשמיים ולא היה לו סיכוי, כי מלאכי השרת ביקשו לשרוף אותו בהבל שפיהם, ומשה קיבל את הסמכות מהשם, ותחסרהו מעט מאלוהים, והוא אומר לו, אחזוק בכיסא כבודי, והוא נתן לו את הכבוד, תענה להם תשובה. וזה בדיוק מה שהמדרש הזה בא ללמד, שהבן אדם יש לו כבוד, יש לו סמכות, והשם רוצה תהיה בן אדם. אל תחפש אותי יותר בשמיים, תחפש אותי בכל הארץ. זה רבותיי המסר של המזמור. זה יורד מלמעלה, תתקן עלי אדומות, ואם חז"ל אמרו את זה על מתן תורה, בשעה שמשה עלה למרום לקבל את התורה, הרי זה בדיוק הפשט של המזמור הזה, ועוד יותר בהקשר. ואל תהיה איוב, מה לילוד אישה, ואין לבן אדם סיכוי. כי ילוד אישה בניסוח של איוב אין לו סיכוי, מה יזכה? היזכה בפניך בדין? לא. זו התפיסה של המלאכים. המדרש תרגם את זה מהוויכוח המקראי בין תהילים לאיוב, שהוא כל כך אמיתי ומדויק ועמוק. הוא מתרגם את זה בשעה שמשה עלה למרום. זאת תורת האדם של משה רבינו. תהיה בן אדם. וזה מדרש מופלא, שמה שניסיתי להראות, ואני אסכם, מה שניסינו לראות היום, את המבנה של המזמור עם המקבילות שלו, התחלה בסוף. ראינו חלק מהמקבילות בספר תהילים, ונרחיב על זה בשבוע הבא עם החטיבה. וראינו את המקבילות בעיקר עם איוב ואנוש, ועם עולל ויונק. וראינו עד כמה שהמזמור הזה רוצה להראות את גדולת השם, שמאציל לבן אדם להיות אנוש ובן אדם ולתקן את העולם, ולתקן את העולם ולהראות מה אדיר שמך בכל הארץ. בשמיים תשכח, זה לא עניינך, השמיים שמיים לשם, אבל את הארץ נתן לבני אדם. תוכיח את עצמך בארץ, תביא את מלכות השם מהשמיים לארץ, ותתקן את הארץ מידי הרשע. זה המסר של המזמור, זה המסר של המדרש המופלא שראינו, וזה מסר גדול מאוד בתורת ישראל. עד כאן השיעור על מזמור ח', ושבוע הבא בעזרת השם, אני רוצה לעסוק בהקשר המדהים שמעט מזה ראינו, ויותר נראה שבוע הבא. האם יש שאלות?
יש התפתחות במזמור ח' מ"כי אראה שמך למאדיר שמך". אם רואים את שמך, יכולים לבוא לאדירות של שמך.
יפה מאוד. אז אתה אומר ששמך ושמך זה אותם אותיות חסר יות. בעצם הוא אומר, אני מסתכל בשמיים, וכשאני מסתכל בשמיים, אני רואה את שם שמיים, את שמך בשמיים. זה הערה יפה מאוד. תודה רבה. האם יש עוד הערות?
כן. רציתי להגיד שזה מאוד דומה לבריאת העולם. ועד ישמיך בכל אורץ, זה מופיע גם בימים נוראים, זה הברית'דיי של העולם, כאשר נתן מהשמיים לארץ לאדמה, ועד יעלה מן הארץ כי האדם עין לעבוד את האדמה. אנחנו צריכים לצורך של עבודה, לא עבודה במצרים, אלא עבודה בקדושת הארץ. וזה מתחיל מהשמיים, והשם עוזר לנו. He gives us the toys, ואנחנו משחקים עם הטויז, או לטוב או לרע.
אז איך קישרת את זה לימים נוראים?
מראה דיר שמחה בכל הארץ, והיה השם למלך על כל הארץ. קדושת הארץ זה בא מן השמיים.
ומאוד, אילו היה לי זמן, צריך איזה 10 שניות, הייתי מעלה לך את תפילת מוסף של ראש השנה.
כן, בדיוק, מועד ישינך.
ושם בתפילת מוסף של ראש השנה, בדיוק מובא המזמור הזה. הוא מנוסח שם, אולי אני אמצא את זה. שנייה בבקשה. שם כתוב כי תפקדנו וכי תזכרנו. אני לא בטוח שנמצא את זה עכשיו, רק שנייה בבקשה. הנה, יש לי את זה, ברור.
כן, גם בתפילת הזכרת נפשות של יום כיפור.
למה אתה מתכוון?
בהזכרת נשמות מתחיל מה אנוש כי תפקדנו.
המופיע שם, כן, אז אני לא זכרתי את זה. שנייה בבקשה. אני מראה לכם פה, אופה, יש לכם פה את תפילת מוסף.
בקדושה.
זה מוסף. אשראי של השלב, הוא בן אדם יתמצבח, רק שנייה. הנה, גם את נוח באהבה זכרת, ותפקדהו בדבר ישועה ורחמים. זכרת ותפקדהו. זה בדיוק מה אנוש כי תזכרנה ובן אדם כי תפקדנו. זה בדיוק המושג הזה. ואתה נותן לבן אדם וגם את נוח באהבה זכרת. אתה למרות שאנחנו כלום, אבל אתה נותן לנו זיכרון, זיכרון ופיקדון. ותפקדהו זה אפילו צורה דקדוקית מאוד מאוד דומה. זה הזיכרונות. אז זה ודאי מתאים לרעיון של ראש השנה, שאנחנו כן רואים את המקום שלנו בבריאה, ואת הייעוד שלנו בבריאה, בניגוד לאיוב. האם יש עוד הערות?
אורית כתבה בצ'אט, אני לא יודעת אם היא רצה לדבר.
בוויכוח של משה עם המלאכים, אז יש לו עוד מה לצטט מהפרשה שקראנו אתמול, וידעתם את נפש הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים, שהמלאכים לא היו, שחסרה להם החוויה הזאת.
יפה מאוד, וכי במצרים הייתם, אתם לא יודעים את העינוי של גר. אני חושב שהמדרש הזה, מעבר לזה שהוא כל כך ציורי, ומאוד כיף לספר אותו לילדים, והוא מאוד המהר"ל, בן אדם הוא החשוב. הבן אדם צריך לתפוס אחריות ולעשות את מה שהוא צריך, זה כל כך מתאים לרוח המזמור. אבל חז"ל, לא רצו לעסוק בפרשנות וה-inclusion של ספר תהילים. זה לא היה עיסוק שלהם. הם רצו ללמד מהי תורה שמשה קיבל מהסיני. והם לקחו את המזמור הזה, שהוא בתוך החטיבה הראשונה בסוף ספר תהילים, אני לא יודעת כמה הם התחשבו והתעניינו בספר, במבנה של ספר תהילים. כן, כן, הם התעניינו בזה, הם לא זיהו את זה. אבל הם לקחו את זה למקום הרבה יותר מרכזי. זאת התורה שמשה קיבל בהר סיני. לקחת מתנות באדם, בשכר שכרוך האדם. זה באמת תופעה מדהימה, ואני בפירוש למזמור הזה הכנתי כבר דיון על המדרש, למרות שאני לא רוצה לעסוק במדרשי חז"ל בספר תהילים, אבל לא יכולתי להתאפק, וזה יהיה פעם, וזה יהיה מוכן פעם. בעזרת השם, בקרוב. אז אני מודה לכם מאוד להקשבה. סוזן, יש עוד מישהו ששאל או כתב? אני שומע?
אני רק רציתי להגיד שאומרת, אני מצאתי את הפסוק הזה מישעיהו שכתבתי בצ'אט, וזה לא תמיד ש... אני, זה פסוק אחד שזכרתי, שזה, שיונק זה כן בהקשר טוב, כאילו, זה לא תמיד שזה בהקשר רע.
כן, אבל עכשיו לא מופיע עולל ויונק.
כששניהם ביחד, אז זה אומר רע. אוקיי, הבנתי.
אני מצטער, יש לך עסק עם יקד. אבל למה אני אומר את זה? למה אני אומר את זה? כי אני חושב שהמושג עולל ויונק, מפי עוללים ויונקים ייסד את העוז, זה טרמינוס. זה מושג קיים. ותמיד עולל ויונק, להרוק עולל ויונק, להחריט עולל ויונק. ולכן אני קורא אותם תמיד ביחד. נורא קל, אני לא צריך לזכור להיות חתן חידון התנ״ך. אני משתמש ב... מערכת החיפוש לא מופיע שם, ואני מקבל שם תשובה. עכשיו את יכולה לשאול שאלה נכונה ומוצדקת, וכי כל מי שקורא את התנ״ך צריך כל הזמן לחפש בפרויקט השו"ת, איפה המושג הזה מופיע? לא. אבל מי שלומד תהילים יומם ולילה, ובתורתו יהגה יומם ולילה, הוא זוכר את כל המושגים האלה. והכלל האינטרטקסטואלי, ודיברנו הרבה על המדרש הזה ועל השקופית, שבן זכאי שהיה אש שהוא לומד תורה, שהיה מכריז דברי תורה לנביאים ונביאים לכתובים, והייתה האש מתלקחת ממנו. אז אני חושב, ופה זה כדי להוכיח את השיטה שהחיפוש שלי בפרויקט השו"ת של בר אילן או מערכת חיפוש אחרת שהיא נכונה, אני חושב שמי שקורא את התנ״ך ככה, כספר עם כל כך הרבה ספרים, שמתכתבים זה עם זה, אני חושב שאנחנו מגלים דבר טוב מאוד. למרות שאני לא יודע תנ״ך בעל פה, אבל כשאני קורא את ההשוואה שראינו עכשיו עם איוב, זה כל כך בולט. והוויכוח עם איוב זה לא סתם אותו ניסוח מופיע ויופי, תכתוב באיוב מופיע בתהילים, תכתוב בתהילים מופיע באיוב, לא. בזה לא עשית כלום. הבאת לשם והפנית לפה, מה עשית? זה ויכוח, זה פאנל פילוסופי עמוק מאוד בין איוב לתהילים. ולכן צריכים ללמוד את זה עמוק מאוד. רבותיי, תודה. יש עוד שאלה, סוזן? אני מודה לכם. אז תודה רבה לכם שיכולתי קצת להתלהב. ואני כבר מזהיר ששבוע הבא אני מתלהב עוד יותר, למי שההתלהבות הזאת לא טובה לו, שיקח לפני כן כדור הרגעה. אני לא אקח.
יישר כוחך.
ערב טוב, בשורות טובות נשמע בעזרת השם.
אמן, תודה רבה.